אז בואו תתאר לנו את הסצנה. אנחנו אחרי גמר גביע אנגלי, ופפ גוארדיולה, אחד ממאמני הכדורגל הגדולים בהיסטוריה, עורך מסיבת עיתונאים. מה קורה שם?
רוב הריס, כתב של AP, שואל אותו לגבי תשלום כפול שקודמו בתפקיד, רוברטו מנצ'יני, קיבל מהבעלים, אותם בעלים, שבעצם זה אבו דאבי. ופפ גוארדיולה מאוד כועס. הוא שואל אותו, רגע אחרי הטרבל, הוא שואל אותו את השאלה המאוד גסת רוח הזאת על המשכורת שלו.
רגע, טרבל?
טרבל, סליחה, אני שכחתי שאני בפודקאסט שמדברים עליו, לא על ספורט. טרבל זה שאתה זוכה באליפות, בגביע ובגביע הליגה, או בגביע אחר. שלושה גביעים, טרבל. והוא מאוד כועס עליו ומאוד עצבני, אגב לא מכחיש.
Do you know the question as you asking to me? Do you know the question asking me if I receive money for another situation right now today?
Okay, we're running in ואבו דאבי, שהשקיעו הרבה מאוד כסף בשביל המותג הזה, מנצ'סטר סיטי, בשביל בעצם שידברו על אבו דאבי דברים יפים ויגידו וואו איזה קבוצת כדורגל מגניבה יש להם והמאמן הכי טוב בהיסטוריה ושחקנים אדירים, ומה שקורה זה שמדברים על הרמאות שלהם בפייר פליי הפיננסי, שזה רגולציית כדורגל של אופה, ומדברים, ואז פתאום אומרים כן, אבו דאבי הם מדינה של רמאים ויש שם אסור להיות הומוסקסואל שם, ויש שם העובדים הם כמו עבדים, ובעצם התדמית הטובה שהם רצו לקנות עם דרך כדורגל פוגעת להם בראש כמו בומרנג. זה מעין צדק פואטי, אבל איך כתבתי, בס עליהם, כאילו, נורא.
היי, אני קרן סוריאל.
ואני אורי פסובסקי, ואתם מאזינים לכמוסה. השבוע עם אורי אלדסקל.
אני אורי אלדסקל, אני כותב ועורך את מדור עסקי ספורט בכלכליסט. בין השאר גם מערך את פודקאסט בכל יום נתון, פודקאסט על ספורט, אם אתם בקטע.
אז אינה מומלצת.
כן.
עבור הרבה אנשים, ספורט זה משהו פשוט כזה, 20 חוליגנים רודפים אחרי הכדור. מה זה עבורך? כלומר, מה אתה רואה בכדורגל, בספורט באופן רחב יותר?
20 חוליגנים רודפים אחרי הכדור זה די הגישה היהודית, לספורט, היהודית הישראלית, כי היו יהודים גדולים בספורט העולמי ולא זוכרים אותם מספיק, אבל בכל מקרה, הספורט, בוא נפריד בין ספורט לכדורגל, כי זה שונה. כדורגל הוא לגמרי תחליף למלחמה. וזה ג'ורג' אורוול אמר. כלומר, אפשר היום לנהל סוג של קרבות לאומיים דרך הכדורגל, ואת כל האגרסיות והאנרגיות הגבריות שנורא מפחדים מהם עד מלחמת העולם השנייה, מנהלים דרך הכדורגל סוג של. אז זה קודם כל זה. דבר שני, מדובר בתעשייה שהיא התעשייה הכי צומחת בעולם, נגיד מ-1995. אולי רק דברים שלא היו קיימים לפני, נגיד אייפון וסמארטפון ופלאפון, צמחו בצורה יותר מרשימה מאשר כדורגל, תעשייה שהפכה ממשהו כמו בסביבות, תעשייה שמגלגלת בסביבות המיליארד דולר בשנה, עכשיו מגלגלת 25 מיליארד יורו רק באירופה, אז אנחנו מדברים על הרבה מאוד כסף שיש בענף הזה. זה גם חלק פילוסופיה, זה פילוסופיות שונות, כי אתה צריך לנצח, 11 גברים צריכים לנצח 11 גברים אחרים, ועכשיו גם נשים יותר נכנסו לעניין, ו-11 נשים צריכות לנצח 11 נשים אחרות, אז אנחנו רואים שיש ממש אסטרטגיות וסגנונות אסטרטגיה וסגנונות לחימה, וזה מעין לחימה משולבת עם יכולות ריקוד ויכולות חשיבה, וזה יכולות אגרסיביות ויכולות מאבק, וזה כל הדברים האלה. זה בגדול.
אז כשמישהו קונה קבוצת כדורגל, הוא קונה את הפילוסופיה, את התפיסת עולם, את המלחמה, את המעמד שלה, או את האסטרטגיה שלה במלחמה הזאת?
יש כמה קונה קבוצות כדורגל. יש את האוהד שהתעשר, ונורא רוצה שתהיה לו קבוצת כדורגל, ועדיף שהיא תהיה הקבוצה שלו. הוא אוהב את אותה קבוצה שהוא רוכש. יש את האוהד שסתם רוצה להיות בעלים של קבוצת כדורגל, נגיד.
כמו שיש לו מטוס, אז יש לו קבוצת כדורגל.
כן, okay. יש איזה סטטוס, וזה מגניב, וכיף לו להרים טלפון למאמן, ולדבר איתו על הוודא, וכיף לו להתעסק בשוק העברות השחקנים, וכיף לו לעשות מסיבות בית עם כדורגלנים. ויש את הבעלים האסטרטגי, נגיד את זה כך, שאפשר נגיד לראות את רומן אברמוביץ', שבאיזשהו מקום הוא הבין שהוא צריך נראות בשביל ההתמודדות שלו עם ולדימיר פוטין, ולכן הוא רוכש את צ'לסי בלא הרבה כסף מבחינתו. זה היה מסע ומתן, פיני זהבי סיפר פעם, זה היה מסע ומתן של 5 דקות, הוא הגיע ואמרו לו, אנחנו רוצים 100 מיליון לירות סטרלינג או משהו כזה, והוא אמר, טוב, כאילו משהו כזה.
You got yourself a deal.
כן, וכאילו, זה היה כסף קטן מבחינתו, ו... הוא פתח את הדלת לרוכשים האסטרטגיים הגדולים באמת.
הקטן,
אבו דאבי, ערב הסעודית עכשיו, סין, והם אומרים, אנחנו רוצים לקדם את הלאום שלנו, את המדינה שלנו, את האסטרטגיה ההישרדותית שלנו, דרך רכישות של קבוצות כדורגל.
איפה בתוך המפה הזאת היית שם את עידן עופר?
זה מעניין. עידן עופר כאילו אף פעם לא התעניין בכדורגל מבחינה ציבורית, עד שהוא רכש את אתלטיקו מדריד, ואז רכש קבוצה נוספת בפורטוגל, וכאילו זה כאילו עסק בשבילו, כי גם אתלטיקו מדריד זה כאילו עסק מאוד, נגיד זה on the rise, מאוד צומח, אבל מאוד יכול להיות שזה פשוט עוד דרך שלו להיכנס ללב הקונצנזוס בכלכלה אחרת, בתעשייה אחרת, וליהנות מזה.
כלומר, יכול להיות שזה מתחיל כביזנס, וזה יהפוך, יתגלה כמשהו אסטרטגי.
יכול להיות שזה יתחיל כתחביב, ומתגלה כמשהו אסטרטגי.
ואם נחזור לרוכשים הגדולים האלה שהזכרת, סין, או אבו דאבי, קטר, מה הולך שם? מה הם הבינו, מה רומן אברמוביץ' הבין שהם הבינו בעקבותיו?
רומן אברמוביץ' הבין מה שסילבו ברלוסקוני הבין, כשהוא רכש את מילאן, ואנחנו לא יודעים אם הוא רכש את מילאן בזמנו ב-1989, מטעמים אסטרטגיים, או מטעמים שהוא עד הקבוצה והוא רוצה שהיא תצליח. אבל מה שהוא גילה זה שהכדורגל נתן לו פתאום נראות אדירה, ופתאום כולם ידעו מזה סילבו ברלוסקוני, ובמקום איזה מיליארדר כזה שמדי פעם מופיע בטלוויזיה ומחייך וכולם אומרים, הוא מזכיר את סינטרה איטלקי, פתאום כולם מדברים עליו כסילביו ברלוסקוני העוצמתי והחזק, והוא נחת, כשהוא רכש את הקבוצה, את מילאן, הוא נחת עם מסוק לצלילי וגנר.
איזה שואו. הכי,
כן, באמצע המגרש, אז זה כאילו גם אגו טריפ מטורף, שאף אחד מאיתנו לא יכול לדמיין, וזה גם, הוא אמר, רגע, יש פה משהו, והוא לקח בעצם את מה שהוא למד בכדורגל כדי להשתלט על איטליה, אפילו הסיסמת בחירות שלו היה פורצה איטליה, שזה בעצם מפורצה מילאן או פורצה קבוצה אחרת, שזה היה קריאת עידוד בכדורגל. ועברו הרבה שנים, ובכדורגל לא, הדברים לא, לקח זמן עד שאנשים הבינו מה קורה, ואז התחילו להעתיק. רומן אברמוביץ' בעצם מגיע בתחילת שנות ה-2000, 2003 ללונדון, הוא מבין שהוא צריך נראות בשביל ההתמודדות שלו מול ולדימיר פוטין, והוא קונה את צ'לסי. הוא לא מדבר עם התקשורת אף פעם, לפי דעתי הוא עשה רעיון אחד על הבעלות שלו של צ'לסי, אבל כולם יודעים מי זה רומן אברמוביץ', שזה די, זה המון, זה הרבה מאוד, הוא כאילו מוגן ככה מוולדימיר פוטין.
אפשר להעלים אותו.
בדיוק, בדיוק. הכי פשוט, אי אפשר להעלים את רומן אברמוביץ' כמו שנגיד העלימו את חודרוקובסקי. שאגב, מספרים ברוסיה, ואני לא חושב שזה נכון, אבל סתם, אנקדוטה נחמדה, שאברמוביץ' קנה את צ'לסי בגלל שחודרוקובסקי אוהד ארסנל. וכאילו, זה שטות, אבל כאילו, זה הגיוני, כן? ושוב, זה מגיע עם הרבה התעסקות וכיף, כאילו, מדברים על רומן אברמוביץ', שעכשיו כבר לא כל כך מתעניין בזה, ונותן לעוזרים שלו ולעוזרת שלו, מרינה גרנקובסקי, גרנקובסקיה, לתעסק בספורט, אבל הוא כאילו אמרו שיהיה לו טאבלט כזה, עם אפליקציה של איזה שחקן הוא רוצה, או איזה שחקן הוא לא רוצה, הוא משחק פוטבול מנג'ר, סימולציית כדורגל כזאת לאימון, שרומן אברמוביץ' מנהל, זכה באליפות אירופה, בחה, קיבל את כל הקלוזאפים בעולם, עשה את שלו בעולם הזה. המשיכה לכדורגל, אני חושב גם, המשיכה לכדורגל בכלל של הגורמים האסטרטגיים הגדולים, זה בעיקר זה, זה בעיקר תדמיתי, ובעיקר, כאילו, הם מראים שיש להם כוח גדול. למשל, האמיר של קטר הגיע לסיכום על רכישת פריס סן ז'רמן דרך מישל פלטיני. מישל פלטיני היה נשיא אופה וחבר בפיפה, שקטר הציע בעצם לארח את המונדיאל ב-2022, שיחדה שם את כל העסקנים של פיפה, כאילו אין ספק בכלל בקשר לזה, וזה אפילו לא צריך להגיד לכאורה, וחלק מהשוחד היה, אנחנו מגיעים לכל מיני ראשי מדינות, ומציעים עסקים, והוא מגיע למפגש עם סרקוזי, ודרך פלטיני, וסרקוזי אוהד פריס סן ז'רמן, והוא שואל אותו, מה עם פריס סן ז'רמן, איך המועדון? הוא אומר, יש לנו איזה בעלים אמריקאי, וזה לא משהו. הוא אומר, תקשיב, אני ארכוש, אני אהפוך את פריס סן ז'רמן לקבוצה הכי גדולה באירופה, וסרקוזי, אוהד הקבוצה, אומר, וי? וזה פשוט הכניס אותו לתוך הלופ הזה של הכלכלה הצרפתית, ובתוך הכלכלה הצרפתית, ואנחנו יודעים גם שסרקוזי הוא לא הכי, נגיד, נקי, במובן ה...
פרזידן בלינג בלינג,
כן, פרזידן בלינג בלינג, בדיוק. אז אנחנו, הנה, קטר נכנסה פנימה הרבה דרך הכדורגל.
בכל זאת, אבל יש איזה הבדל בין, אתה יודע, ברלוסקוני ואברמוביץ' הם אנשים פרטיים, אמנם מאוד עשירים, אבל אבו דאבי, קטר, זה מדינות, נסיכויות נפט, זה משהו אחר לגמרי.
כן, יש להם טריליון דולר, הם צריכים להוציא את הכסף הזה בצורה הכל של גיוון, כי בסופו של דבר הכסף ייגמר. הכדורגל כתעשייה הוא תעשייה שגדלה וצומחת, אז אחלה עסק, כי זה גם המון שיווק, המון פרסום, ויאללה, בוא נשקיע את הכסף הקטן הזה מבחינתנו בדבר הזה. נהיה הדג הכי גדול באקווריום, ונרוויח מזה.
אבל הכסף הזה קצת מזהם את האקווריום.
כן, מאוד מזהם את האקווריום. אנחנו רואים, קודם כל אנחנו רואים רמאות, יש את הרגולציית פייר פליי הפיננסי, שהיא רגולציה מאוד מאוד מטופשת, שמטרתה בעצם היא למנוע את ההשתלטות של קטר ואבו דאבי על הכדורגל. איך הם עשו את זה? הם אמרו, קבוצה יכולה לחיות רק לפי ההכנסות שהיא מייצרת, ובשביל לא להיכנס לחובות, ובשביל להפוך את הכדורגל ליותר בר קיימה, או whatever. ומה שקרה זה ש... קטר הגיעו, וההכנסות הטבעיות של פריס סן ז'רמן צמחו באיזה 300-500 אחוז בשנה.
איך הם עשו את זה?
איך הם עשו את זה? דרך הסכמי חסות וכל מיני עקיפת חוקים כאלו ואחרות, שכל מי שביקר את הפייר פליי הפיננסי כשהעלו אותו כרעיון, אגב, מי שהעלה אותו זה מישל פלטיני, כל מי שראה אמר, תקשיבו, יש בעיה עם זה, כי אתם בעצם עושים רגולציה על ההוצאות, אבל אתם לא עושים רגולציה על ההכנסות. כאילו ההכנסות, מה מונע מקבוצה בבעלות קטר, ללכת לחברה שהיא קטרית, ולהגיד, טוב, תרכשו את החסות הזאת במחיר מופקע, שזה בדיוק מה שקרה. אז רשות התיירות של קטר מעניקה 200 מיליון יורו בשנה, שזה המחיר של ניימר בערך, לפריס סן ז'רמן, וזה כאילו... זה הרמות הכי פשוטה בעולם. הנה, הכנסות טבעיות, יש לנו חסות מהסכם, ממוסד, מרשות התיירות של קטר. מגוחך לחלוטין. יותר מזה, זה סוג של, הביא לי התגבשות האליטות בכדורגל, והרס התחרות. כי מה שקורה זה שהקבוצה הכי עשירה, יכולה להוציא הכי הרבה כסף. יש קורלציה מאוד מאוד גדולה, ומאוד מאוד ברורה, בין תקציב השכר להצלחה במגרש. כלומר, הקבוצה עם השכר הכי גבוה, היא בדרך כלל הקבוצה שזוכה באליפות. מי יכולה להוציא את השכר הכי גבוה? הקבוצה שמוציאה הכי הרבה כסף, הקבוצה שמכניסה הכי הרבה כסף בגלל הפייר פליי הפיננסי. ומה שקרה זה, שבעשור האחרון אנחנו רואים, העשור הפייר פליי הפיננסי, אנחנו רואים פשוט השתלטות של הקבוצות על האלה, שיכולות לשלם ולהביא שחקנים הכי טובים, ולהביא את השחקנים הכי טובים. ואגב, להרוויח מזה, בגלל שהכסף, הכסף בכדורגל הולך לקבוצות שמנצחות, גם הסכמי זכויות השידור, וגם פרסים של וופה, ואז אנחנו רואים שפשוט היחידים שמרוויחים כסף, זה אלה שיכולים להוציא כסף. ואז זה מעין מעגל אכזרי כזה, שאתה לא יכול להיכנס אליו בלי השקעה מבחוץ. ואסור השקעה מבחוץ, כי זה נגד חוקי הפייר פליי הפיננסי. בקיצור, רגולציה מאוד מטופשת, שפגעה אנושות בתחרות.
הפייר פליי זהו, זה כבר נהיה לא פייר פליי לגמרי.
כן, לא פייר פליי פיננסי.
רגע, ובמונחים קונקרטיים, אז מה אנחנו רואים? אנחנו רואים, הזכרת את פריז סן ז'רמן, אם הם שולטים בצרפת.
כן, ביירן מינכן, שהייתה הקבוצה הכי גדולה בגרמניה, אבל פעם בה הייתה מפסידת האליפות, כבר לא מפסידת האליפות יותר. יובנטוס בשמונה אליפויות רצוף באיטליה, ומפטרים את המאמן בגלל שהוא לא זוכה בדאבל, או לא זוכה בליגת האלופות, למרות שהוא
רף זכה... הציפיות עכשיו יותר כן. גבוה.
הוא זכה בדאבל, דאבל זה שאתה זוכה בליגה ובגביה, למי שזה, אז הוא זכה בארבעה דאבלים רצופים, ובאליפות, ואמרו לו, זה לא...
ביזיון.
כן, אתה לא זה מספיק, ברצלונה השתלטה לחלוטין על הליגה הספרדית, פריס סן ז'רמן אלופה... לפי דעתי 7 מ-8 בשנים האחרונות, ואנחנו רואים כאילו התגבשות אדירה של סופר קלאבס, שהם בעצם היחידים שיכולים להשקיע כסף בשביל להרוויח כסף, אז אנחנו רואים שהליגות באירופה די גמורות, ובמקביל הפרמייר ליג, שזה קבוצה, שזה הליגה שמרוויחה הכי הרבה כסף מזכויות שידור, פי 2 יותר מאשר כל ליגה אחרת, הליגה הזאת מצמיחה כאילו ליגה תחרותית יותר, וכמה אימפריות אירופאיות, טוטנהאם, ליברפול, מנצ'סטר סיטי, צ'לסי, הרבה קבוצות יכולות להצליח שם באירופה, כי הן מרוויחות כל כך הרבה יותר כסף מכל היריבות האירופאיות, מלבד הסופר קלאבס שאנחנו מדברים עליהם.
אז זה נשמע שבעצם כללי המשחק הם די ידועים, לאוהד שצופה במשחק, יש לו למה לצפות, לא הלך פה קצת חלק בהכף?
בהחלט. אנחנו רואים שקשה מאוד לאוהד של קבוצה לא קטנה, גם לא בינונית, קבוצה גדולה, נגיד ארסנל, שזאת הקבוצה שלי, זו קבוצה עם אצטדיון השני הכי גדול באנגליה, או השלישי הכי גדול באנגליה עכשיו, ויש להם בעלים מיליארדר שלא מוכן להשקיע כסף מהכיס שלו בגלל שהוא מיליארדר. לא, הוא פשוט מרוויח כסף מהקבוצה, ואין לקבוצה סיכוי לזכות באליפות כל עוד, כאילו, מנצ'סטר סיטי ונמצאת שם, כאילו, זה פשוט ברור לאוהד. ומדובר על קבוצה שזכתה עם מקום שלוש בהיסטוריה באליפויות, כלומר, זה קבוצה עם שאיפות לאליפות, ואף אוהד לא חושב, כן, אנחנו יכולים לזכות באליפות. כאילו, יש אוהדים שחושבים ככה, אבל הם לא שפויים. ואז גם אפילו Manchester United, שזה הקבוצה שהכי מכניסה, נגיד בעשורים האחרונים, זה הקבוצה שהכניסה הכי הרבה כסף, ויצרה הכי הרבה רווחים וכסף, היא לא יכולה עכשיו לדמיין את עצמה אלופה, נגיד בחמש שנים הקרובות. כלומר, זה בעייתי.
ואיך זה גורם לך להרגיש?
שוב, יש פה משהו מאוד לא פרי.
כאוהד ארסנל.
כאוהד ארסנל יש משהו מאוד לא פרי, ואתה פתאום צריך להסתפק. במעט, אתה צריך להוריד את הסטנדרטים שלך והציפיות שלך. וזה מוביל אותי למשהו אחר לגבי העניין הזה. למרות העניין הזה, למרות העניין של החוסר תחרותיות שכביכול אמורה להוריד מהעניין שלנו במשחק, אנחנו רואים שלאורך ההיסטוריה המעניין במשחק רק עולה, והעוצמות במשחק רק עולות. עכשיו, זה מאוד קשור לעובדה שהאוהד הוא אוהד והוא לא לקוח. אני אביא דוגמה. אם אני לקוח של סופרמרקט, והסופרמרקט מנוהל בצורה נוראית, אין בו אף פעם את המצרכים שאני רוצה, כשאני נכנס ומסריח משתן, אני לא אהיה לקוח שם אחרי פעם אחת, פעמיים שאני שם. כלומר, אפילו אם הוא קרוב אליי, אני פשוט אלך לסופרמרקט אחר. הסופרמרקט הזה ימות תוך חודש. אם אני אוהד של קבוצת כדורגל, ולא לקוח של קבוצת כדורגל, אוהד של קבוצת כדורגל, והקבוצה מסריחה משתן, והאצטדיון מתפרק, ובדיוק הבעלים עזב לבהמאס וברח עם, עם אשתו של הקפטן, ואין סיכוי לקבוצה לשרוד בליגה העליונה, אני עדיין אגיע למשחק. יותר מזה, יכול להיות שהמצב הגרוע יביא לכך שיותר אוהדים יגיעו למשחק, לעודד את, את השחקנים. כלומר, זה דברים שקורים, זה לא איזה משהו שאני ממציא. כלומר, האוהד, הקבוצה היא סוג של מונופול רגשי. הוא לא יכול, יש אוהדים של קבוצות שונות, כאילו שמועדים של אייקס, ואוהדים של ארסנל, ואוהדים של בלבאו, אבל בדרך כלל כשאתה אוהד קבוצה, ונגיד הקבוצה המקומית, אז אתה אוהד שלה, אתה מחויב אליה, אתה קשור אליה רגשית, ובגלל זה קבוצות שורדות לאורך זמן, כן, מחוברות לקהילה של הרבה אוהדים כאלה, שלא משנה מה קורה על המגרש, הם יהיו שם. וזה הכוח הגדול של כדורגל, ובגלל זה זו תעשייה מאוד עמידה. אנחנו מדברים על תעשייה שחובה פשיטות רגל של קבוצות כדורגל על ימין ועל שמאל, בגלל ניהול גרוע, בגלל שאין מספיק כסף, בגלל הרבה דברים, אבל פעם לזלי הנה, שהוא היסטוריון כלכלי, בדק את החברות הכי גדולות מ-1912 עד 1998 או 1992, משהו כזה, והוא גילה שחצי מהחברות הכי גדולות בעולם ב-1912 לא היו קיימות ב-1995. כלומר, לא, הקבוצה, כאילו מה שהיה פעם קוקה קולה לא קיים יותר. והוא בדק גם את הקבוצות כדורגל באותם שנים באנגליה, והוא גילה שמתוך ה-88 קבוצות המקצועיות ב-1912, 85 מהן עדיין היו קיימות. והשלוש האחרות הם כאילו נכנסו לתוך קבוצות אחרות. כלומר, היה איזה מיזוג, או הם התפרקו, אבל כאילו הם קיימות באיזושהי צורה אחרת. כלומר, הקהילה קיימת, הקבוצת כדורגל קיימת. ואפילו יש היום עתידנים שמסתכלים מפריזמה מאוד, מאוד נגיד צרה של אצטדיון כדורגל, בגלל שהם זה מה שהם אוהבים, או לא יודע, והם אומרים שבעתיד מאוד יכול להיות שקהילות שלמות, כלומר 200 אלף איש פלוס, ייבנו סביב אצטדיון כדורגל באיזשהו מקום, והאצטדיון כדורגל זה מרכז העיר ומרכז הקהילה, ושם הם ילכו למגרשי כדורגל ולאימוני כדורגל ומשחקי כדורגל, אבל גם יש שם מתנס ויש שם כל פעילות שקבוצה צריכה. כלומר, זה העתיד של קהילות הכדורגל לפי היסטוריונים כאלו, לא היסטוריונים, עתידנים כאלו ואחרים. אז אנחנו רואים ש רזיליאנס, איך אומר רזיליאנס בעברית?
איתנות.
איתנות, עמידות. איתנות זה מילה?
כן.
כן?
זה עולה יותר רובוסטנסט. לך על עמידות.
עמידות, כן. הם כאילו מועדוני כדורגל כמו מקקים. הם לא משהו תמיד נעים לעין, אבל הם ישרדו הפצצה גרעינית.
אז אחרי שביססנו שאוהדי כדורגל הם אנשים לא הגיוניים ולא רציונליים.
או יכול להיות שזה, ההפך, יכול להיות שזה מאוד רציונלי.
שזה היגיון רגשי.
שזה, כן, זה מאוד
אוקיי, קוראים לזה לא רציונלי אלא אמוציונלי. בשפתם לא, אבל של אנשים שאינם אוהדי כדורגל ולכן יכולים לשפוט אתכם בצורה אובייקטיבית. לאן אתה רואה את התסריט הזה ממשיך? כאילו יהיה קודם כל יותר אבו דאבי, סעודיה וכאלה שמנסים להלבין, כמו שיש גרין ווש, אז הם ינסו להלבין את עצמם דרך כדורגל, אולי ענפי ספורט אחרים, אולי זה הולך מפה?
קודם כל אנחנו ממשיכים לראות את זה, כלומר כל מיני רודנויות ו... מסין דרך אזרבייג'אן ועד טורקיה מנסים דרך הכדורגל להתחבב על המערב או לחדור למערב. אז אנחנו נמשיך לראות את זה קורה. הכדורגל לא יכול להתמודד עם זה. אבל, כלומר, פעם ריאל מדריד נתמכה על ידי הפשיסט הרודן, כאילו... פרנקו, ובנפיקה נתמכה על ידי סלזר, והם היו הקבוצות הכי גדולות באירופה, ובאיזשהו מקום אפשר להגיד בראייה היסטורית זה עשה רע לרודנות של אותן מדינות, כי פתאום ישבו את האנשים במדינות האלה, ישבו את מצבם למצב של החברים האירופאים, החברים המערביים, ואמרו, רגע, יש לנו קבוצת כדורגל כל כך טובה, אבל אנחנו חיים בזבל, למה זה ככה? והנה, תראו, הם מצליחים, למה אנחנו לא מצליחים, וכאילו זה יכול לייצר הרבה בעיות פנימיות, אז לא בטוח שערב הסעודית תרצה לתמוך בקבוצת כדורגל, ואז UEFA תחליט שכל קבוצת כדורגל באירופה חייבת שתהיה לה גם קבוצת נשים, ואז פתאום הסעודים יהיו חייבים להשקיע בקבוצת נשים, ואז אנשים בסעודיה יגידו, רגע, למה הם משקיעים בקבוצת נשים? אנחנו גם כן רוצים אנחנו גם כן רוצות קבוצות נשים. אז יכול להיות, זה, כלומר, זה מצד אחד פתח לרודנות להשיג את מה שהיא רוצה בתוך העולם המערבי, מצד שני זה גם פותח אותה לכל מיני השפעות זרות, ואנחנו רואים למשל שבקטר שינו ממש את חוקי החליפה, החוקים האכזריים מאוד כלפי עובדים זרים, בגלל ביקורת מאוד קשה שנחתה על המדינה הזאת בגלל המונדיאל שהם מערכים שם, ואלפי עובדים שנהרגו שם בעבודות, ופתאום הם שינו את החוקים והבינו, אוקיי, אנחנו צריכים לדאוג לעובדים האלה, זה לא סתם אנשים, כאילו, וזה בעיקר בזכות המונדיאל. אז אי אפשר לדעת בדיוק מה יקרה, אבל
שזה בעצם פוטנציאל לשינוי חברתי, לפי מה שאתה אומר. מסוים.
זה תמיד היה לזה פוטנציאל לשינוי חברתי. זה אחד מהעניינים החזקים מאוד בכדורגל.
רציתי לשאול אותך על השכר של השחקנים.
כן.
כלומר, יש את האנשים שקונים קבוצות, ויש את השחקנים שעוברים ביניהם, ולפעמים, והם מקבלים שכר אסטרונומי, ומשלמים גם כשקונים את השחקנים, משלמים עליהם, אבל... אתה יודע, לפני כמה זמן ראיתי איזה סרט על עיראק ועל קורדיסטן. אתה רואה שם ילדים הולכים ב... אתה יודע, מין כפרים כאלה שאין בהם חשמל, דרכים לא סלולות, ממש עזובה שם, זה קצה העולם, קורדיסטן. והם לובשים חולצות של רונלדו. ואתה אומר, וואו, רונלדו הוא כנראה הבן אדם הכי מפורסם בעולם באותו רגע, או האדם הכי נערץ בעולם. אז יש שם משהו, כן? זה לא סתם שהוא מרוויח סכומי עתק, אבל מצד שני... אתה רואה כדורגלנים שמרוויחים מזכורות שכאילו מנותקות לחלוטין מהמציאות של רוב האנושות. אז השאלה היא, האם זה מגיע להם? כי באמת הם כאלה סופרסטארים עם הכרה בינלאומית, או שאולי יש מקום להגביל את זה?
קודם כל, כל מה שכדורגלן מרוויח, הוא מרוויח בצדק, ובדרך כלל כשאנחנו מדברים על כדורגלנים כמו קריסטיאנו רונלדו או לאו מסי, הם לא מרוויחים מספיק. ביחס למה שהם נותנים לקבוצות שלהם, גם מבחינה מקצועית וגם מבחינת פרסום. שוב, אתה תלך לאמצע אמזון וידעו מי זה לאו מסי, אין הרבה אנשים כאלה בעולם, ופעם עשו גם מחקר השפעה וגילו שההשפעה של לאו מסי על קבוצות היא עצומה ואדירה, והוא צריך להרוויח הרבה מאוד כסף מההכנסות של ברצלונה, כי הוא אחראי להרבה מההכנסות האלה. סתם אנקדוטה, כאילו סוכן כרטיסים אמר לי פעם שכשהיא מתקשרת עליו אימא לטיול בר מצווה של הילד, היא אומרת, יש לך כרטיסים למסי? כאילו, ברצלונה זה סתם איזה קליק כזה, קליק קיבול למסי.
זה אתר שבו יערך המפגש.
כן. אבל רוב הכדורגלנים, אנחנו צריכים לזכור, רוב הכדורגלנים לא מרוויחים הרבה כסף בכלל. אנחנו מדברים על מחיר, על שכר חציוני של פחות $1,000 בחודש לרוב הכדורגלנים בעולם. רוב, אני מדבר יותר מ-80%. יש כדורגלנים שמרוויחים הרבה מאוד כסף, ויש כאלה גם שהשכר שלהם לא מוצדק, אבל רוב הכדורגלנים לא מרוויחים הרבה מאוד כסף, ומהסיבה הפשוטה שהם לא נהנים מזכויות עובדים כמו עובדים רגילים. אתה, למשל, אתה רוצה לעזוב את העבודה שלך, ואתה רוצה להגיע למקום אחר, אז העבודה החדשה צריכה לשלם עליך פיצוי, שהעבודה הקודמת תסכים לזה. אני לא חושב שיש את זה בעוד הרבה תעשיות. אז זה למשל משהו, זה אומר שנגיד רונלדו רוצה לעזוב את קבוצה, הוא לא יכול, הוא לא רשאי, הוא לא יכול לעזוב את הקבוצה מתי שהוא רוצה, הוא לא בן אדם חופשי, הוא לא עובד חופשי. אז יש את העניין הזה, קודם כל. מבחינת בריאות המשחק ומבריאות התעשייה, אנחנו רואים שהרגולציה הכי בריאה למשחק ולענף, מבחינה כלכלית ומבחינה תחרותית, קורית בארצות הברית הקפיטליסטית, ששם יש הגבלת שכר של ספורטאים, ותקרת שכר בעצם. וקבוצה לא יכולה להוציא מעל סכום מסוים על שחקנים, ואם היא מוציאה, זה תלוי בתקרת שכר, שזה פרק שלם בפני עצמו, אם היא מוציאה, היא צריכה בעצם לפצות את הקבוצות האחרות, אם היא מוציאה מספיק כסף, כאילו הרבה יותר מדי כסף על שכר. מה שמונע ממנה בעצם לעשות את זה לטווח הארוך, כי יש מדרגות כאלה מאוד תלולות, שאם אתה במשך שנים מוציא הרבה, מה שנקרא מס יוקרה, אתה תצטרך לשלם הרבה יותר מס יוקרה לאורך השנים. אז אנחנו מבינים היום בכדורגל, בגלל העניין הזה שאין תחרותיות בליגות, שחייבים איזושהי הגבלת שכר. הפייר פליי הפיננסי זה לא הגבלת שכר, זה בעצם מאפשר רק לקבוצה אחת לשלם את השכר הגבוה, שזה פשוט רגולציה כל כך מטומטמת. אז צריך מתישהו זה ייכנס, איכשהו. אני לא יודע מתי, אני לא סומך על הרגולטור UEFA שיעשו משהו חכם, אבל זה ייכנס מתישהו.
משהו מהמחלות האלה נדבק בכדורגל בארץ?
יש משהו שאני עושה הרצאות מדי פעם, ו... אחד מהדברים שאני בחרתי להפיץ, ואני מפיץ בהרבה מקומות, זה שהכדורגל הישראלי תקוע ב-1995, בגלל שחוקי העברות השחקנים עדיין ב-1995. רק רקע קצר, 1995, ז'אן מרק בוסמן, שהוא שחקן בלגי קטן, רצה לעבור לקבוצה אחרת, לא היה לו חוזה, ולא נתנו לו לעבור לקבוצה אחרת, למרות שלא היה לו חוזה. הוא הלך לבית המשפט העליון באירופה, בבריסל, והם כאילו החליטו שברגע שנגמר לך החוזה, אתה משוחרר מהקבוצה שלך, ואתה יכול לחתום איפה שאתה רוצה. נשמע פשוט, נכון? אז בישראל לא. אתה מסיים את החוזה בגיל, עד גיל 24 בעצם, 24 זה אמצע הקריירה של כדורגלן, נגיד אני בן 18, אני שייך למכבי תל אביב, אני מסיים את החוזה שלי במכבי תל אביב, אני לא מקבל שכר ממכבי תל אביב, אני לא יכול לעבור לקבוצה אחרת בלי האישור של מכבי תל אביב, בלי שמכבי תל אביב מקבלת עליי פיצוי. כלומר, אני חפץ של הקבוצה הזאת, ולכן כל התעשיית כדורגל פה מפגרת מאחורי תעשיית כדורגל באירופה בגלל זה. מה זה עשה בעצם בוסמן, חוק בוסמן? מה הוא עשה? הוא עשה שקבוצות כדורגל הן כמו חברות, והן צריכות לפתות את העובדים שיגיעו לעבוד עבורן. פה בישראל זה לא. אז אין תחרות, אין מרוץ חימוש על עובדים טובים, בגלל שהקבוצות הן בבעלות העובדים בעצם. זה סוג של, אני לא משווה את זה לעבדות, כן? אבל זה סוג של, אתה בלי חוזה, אתה
תשייך לבעלות החברות.
כן, העובדים בבעלות החברות.
זה כמו הקפיטליזם, בוא, זה כמו בחברה מסחרית לצורך העניין, שהעובד הוא בבעלות המעסיק, וזו אותה רמה של הסתכלות על, מקטינה על עובדים.
אפשר לקרוא לזה קפיטליזם, זה
קפיטליזם חזירי.
זה כן, אני יודע, קפיטליזם היה, זה הכדורגל למשל הראה לי שכל העניין הזה של סוציאליזם וקפיטליזם זה, זה משהו מהמאה ה-20 ותוותרו על זה כאילו. אוקיי, יש דברים טובים בקפיטליזם, יש דברים טובים בסוציאליזם, תשלבו את זה כי אז יהיה לכם עסק טוב יותר, כן? בארצות הברית, ב-NBA, יש חוקים ממש סוציאליסטיים כביכול, יש האיגוד עובדים שם, האיגוד השחקנים הוא האיגוד הכי חזק באמריקה אולי, והעובדים שם מקבלים שכר אדיר, אבל כולם מבינים שצריך להרוויח כסף בשביל שזה ימשיך, והם פועלים בצורה הכי קפיטליסטית שיש, כאילו, אז כאילו השילוב הזה הוא תמיד השילוב כאילו הבריא כביכול. אז פה בישראל אנחנו עדיין לא שם, אנחנו עדיין לא בשיחה הזאת.
טוב, אז לסיום ככה, אתה יודע, אמרת בהתחלה שכדורגל זה גם פילוסופיה וזה, אני חושב שכאילו בעולם בכלל, בטח בארצות הברית, היום כאילו באמת יש המון תשומת לב לחוקים, כאילו מגלים שהשוק החופשי, כאילו בעצם הוא לא כזה חופשי, הוא פועל לפי כל מיני כללים, ונורא חשוב איך הכללים האלה נראים, ומי ייצב אותם, וזה מאוד משנה את מה תהיה התוצאה בסוף. אני לא יודע אם הכדורגל, כאילו כשאתה מאוד חי את עולם הספורט, הכדורגל, יש מזה משהו שאתה יכול לקחת למציאות הכלכלית באופן רחב יותר, שזו תובנה שאתה מבין משם ואומר, רגע, עכשיו אני מבין טוב יותר איך העולם עובד, איך הכלכלה עובד.
מה שברור מאוד, זה ש... מה שצריך, זה סוג של, כאילו יש תחרות נוראית בכדורגל, התחרות באמת מעבירה אנשים על דעתם. אבל בסופו של דבר הם כולם מבינים שהתחרות הזאת הכרחית לקיום העסק, לקיום התעשייה. יש שאיפה להיות מונופול, שאיפה טבעית, כאילו להיות הקבוצה הכי חזקה, והקבוצה עם הכי הרבה, עם הכי הרבה כסף ועם הכי הרבה כישרון, אבל גם כשנגיד ביירן מינכן, שזו קבוצה מאוד חזירית במובן הזה, ומאוד שואפת למונופול ולשלוט בליגה ופקה פקה פקה, כשהם ראו שבורוסיה דורטמונד קורסת כלכלית, הם נתנו לה 2 מיליון יורו, בגלל שבייר מינכן חייבת את בורוסיה דורטמונד. כי אם בייר מינכן תהיה לבד בליגה, לא יהיה לה משחקים, אף אחד לא יגיע, היא לא תרוויח כסף. אז אני חושב שאת העניין הזה צריך להבין, שבסופו של דבר, נכון, יש תחרות, והתחרות היא קשה ונוראית, אבל אתה חייב את התחרות הזאת בשביל עצמך, כי אם לא תהיה תחרות, אז אתה בתעשייה הלא נכונה, אתה במקום הלא נכון. לא בטוח שאתה יודע, אנשים באמזון ובגוגל כל כך מבינים את זה, אבל גם הם חייבים תחרות. כלומר, גם המונופולים הקשים האלה והבלתי שבירים האלה, הם בסופו של דבר חייבים תחרות כדי לחדש את עצמם ולהיות טובים, לא רק לעצמם, אלא בכלל, הלקוחות שלהם. כלומר, התחרות היא חשובה, נגיד את זה ככה, אבל זה לא סתם חשובה. אתה חייב תחרות, ואם צריך את הרגולטור שייצור תחרות, אז הוא עושה את זה. ואם זה על חשבון רווחים של אנשים בודדים, אוי ואבוי, אז זה צריך להיות על חשבון אנשים בודדים. כלומר, התחרות זה הדינמיקה, זה הדינמו, זה הכל בתעשייה.
תודה רבה.
תודה לכם.
ושארסנל תנצח.
בספק.
תודה רבה.
עד כאן הכמוסה, השבוע עם אוריאל דסקל. אנחנו היינו קרן צוריאל ואורי פסובסקי.
תודה לאולפני סוף הסאונד על הקלטה והעריכה, ולאמיר זיו, העורך האחראי. אתם יכולים למצוא אותנו בטוויטר או בפייסבוק, ונשמח לשמוע תגובות בפוד@כלכליסט.co.il. ניפגש בשבוע הבא.